ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות ראש הישיבה והבנים וכל הציבור היקר, ואני רוצה להודות על הזכות המיוחדת שניתנה לי כבר לא פעם ראשונה לדבר בפני הציבור היקר הזה ביום ירושלים. קודם כל אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול של המלחמה, שזה דבר פלאי. אני זוכר, אני הייתי ילד, נולדתי בבקה, הייתי בן 10 בזמן המלחמה, והמלחמה הייתה על הבית, כן, וכל הארץ הייתה בסכנה גדולה, והקדוש ברוך הוא כן, בנס עצום של מלחמת בזק, שעם ישראל גם ניצחנו ונגרנו את האויב, וגם שזכינו להרחיב את גבולה של ארץ ישראל בצורה משמעותית, ובעיקר שמתוך כך זכינו לגוע בלב, לגוע בירושלים, שבאמת רק נגיעה ראשונה זה כמו מתן תורה, שמתן תורה זאת נגיעה, זה עולם מלא שבא אלינו ורומם אותנו, אבל דווקא אחרי מתן תורה יש תפילה גדולה, יש תפילה גדולה של חטא העגל, ואחר כך יש דוחות שניים שאותם שלא לך עם ישראל צריך לעצב אותם לאט לאט, כמעט כמעט, כמובן בכוח ההערה הגדולה של מתן תורה, אבל האור הגדול של מתן תורה שאיר עלינו נתן לנו רק את קריאת הכיוון לעתיד הגדול. אנחנו עדיין לא יכולים לעכל את זה, וזה בא ידי ביטוי בהתפרקות של חטא העגל. אחר יש צעידה איטית שאנחנו צועדים בכל הדורות כדי לאור המעמד הגדול הזה של מתן תורה. המגע עם ירושלים הוא בעצם מגע עם הנשמה, מגע עם הפנים, מגע עם התוך, מגע עם המשמעות של הכל. מאין הכל בא ולאן הכל הולך. המגע הזה מרומם במדרגה אחרת, עצם עובדה שאנחנו כבר נוגעים, זה כבר מניח אותם במדרגה אחרת. אבל אנחנו כמובן לא יכולים להפנים את מה שיש לנו בירושלים, מה שמחכה לנו בירושלים. ירושלים גדולה עלינו, מקום המקדש גדול עלינו. אין לנו שום יכולת להקל ולהבין באמות המידה שלנו מה מחכה לנו בירושלים. אנחנו נוגעים ועומדות הרגליים בשערי ירושלים, עומדים זה עוצרים, וצריך לעצור. ירושלים זה לא מקום שמתפרצים אליו. אני פעם שמעתי סיפור של הרב עודד וולנסקי שמתאר את העלייה משער הגיא בירושלים. העלייה משער הגיא זה עולים לאט לאט כמעט כמעט, היום יש את בגין, אני עולה לצלול 443 כי אופס, 443 בגין, אופס, אתה מבנים, כן, פשוט מאוד, אתה לא מסתובב, יורד, עולה, מחפה, אופס, אתה מבנים. אבל ירושלים זה באמת לא מקום שאליו מגיעים בדילוג, מגיעים בקפיצה. ירושלים זה מקום שצריך לעצור, עומדות היו עלינו, צריך לעצור, זה משהו אחר לגמרי, זה לא עול התנחלות, זה מגע עם הנשמה. הנשמה זה הדבר הכי ראשוני באדם, קודם לגוף, קודם לכל המערכות האחרות, ונראה לנו שמשהו ראשוני כל כך, לכן הוא קרוב, כי הוא ראשוני, אבל זה לא נכון. כמה שדבר בישראל, בגלל שאנחנו עם של נשמה, לכן מה שאצלנו ראשוני, הנשמה בהופעה היא רחוקה, ההופעה רחוקה מאיתנו. כל דבר שבעם ישראל ראשוני זה בגלל שהוא מקודש יותר, בגלל שהוא מקודש יותר לכן המרחק שלנו ממנו גדול יותר, לכן מבחינת ההופעה הוא רחוק יותר. וזה לא מפתיע ולא פלא שבעצם שריד במקדשנו, בעצם אנחנו משליטים אותו מידינו ברצוננו, זה מפני שבאופן פנימי אין לנו את היכולות, אין לנו את היכולות להתקרב ולגוע בנשמה. רואים להתרשם, להיות מוקרנים מהזיג של הנשמה, מהזיג של המגדל, מהזיג של ירושלים. אנחנו מוקרנים, אבל המגע הוא כמעט כמעט, הוא לאט לאט, הוא מתוך ארץ ישראל, מארץ ישראל עולים כמעט כמעט לירושלים. וכמובן, המגע בירושלים, כמו מתן תורה, הוא קריאת כיוון שבעצם נותן, אומרת לנו לאן פנינו מועדות, מה אנחנו רוצים ואנחנו הולכים. אבל הצעידה היא כמעט כמעט, והמקום המקודש ביותר הוא המקום המרוחק ביותר. לירושלים לא מגיעים מגפיים, זה לא עוד ביצה שצריך לייבש. לירושלים זה מגע נשמה, ושם באים, כמו שאמרנו, בתכונה של עומדות היו עלינו, השם ישבו, תמיד יש לו אמירה כזו של אסור ענה והראה, כמו שהוא אומר, אסור ענה זה לא יתקרב, אסור כמו קשור, הוא אומר, אם אתה רוצה באמת לראות, אתה צריך לעשות צעד אחורה, אתה צריך להיות קודם כל קשור, אם אתה באמת רוצה לראות. אתה רוצה לראות דבר גדול, אתה לא יכול להתחבק איתו, כן? אתה צריך קודם כל להתרחק, אתה רוצה להכיר את מה נורא המקום הזה, להגיד שלפניך דבר גדול, אם אתה מעריך שלפניך דבר גדול, אז אתה באמת יכול טיפה להתקרב. גם הזווית הזאת של המידע ממרחק, היא אומרת שאתה ממוקם טוב, היא אומרת שאתה באמת יכול בשלב במיקום הזה, זה המיקום שבו אתה באמת יכול מרחוק השם נראה לי, כן? אם אתה אומר מרחוק, אז השם נראה לי, אתה מבין שלפניך דבר גדול שהוא לא באמת המידע שלך, כן? אתה נעמד בזווית הזאת, אז באמת אתה קרוב. וסביב זה אני רק רוצה את זה כמה מילים. אני קודם מבקש סליחה על האיחור, הייתי להתחיל בעשרה על עשר, אני מבקש סליחה ולא רוצה שעוד אחרים יתחו בגללי. אז ראיתי קצת על בביאור של התפילה של ירושלים מלכה, ראיתי גם קצת באוצר התפילות, וגם יש ב-18 שעה הזאת לפני הברכה, איזו הקדמה, 18 ברכות, אז יש שם ככה הסברה קצת בעניין של ירושלים, ושם הוא מביא, יש עוד ספר שראי לכנסת הגדולה, גם על התפילה. אז כל שאני אומר זה משם. אז שם הוא מביא, הנקודה הראשונה שרוצה לומר, ירושלים נקרא מקדש, וגם מקדש נקרא ירושלים. הרמב"ם פוסק להלכה, יש לזה השלכות הלכתיות, שירושלים כולה, יש לה את המעמד של המקדש, לדעת הרמב"ם בשעה הראשונה, לא קדשה לעתיד לבוא, נאמר בכל ארץ ישראל, ירושלים קדשה לעתיד לבוא, וירושלים בכלל. בהגדה של מובד בספר מנורת המאור, ששם יש את התיאור של השתלשלות ברכות ה-18, אז שם כתוב כך, מניין שברכת בניין ירושלים קרויה תפילה, והמדרש מביא פסוק מדניאל, ואר פניך על מקדשך השמם, ודניאל התפלל על העיר ירושלים ולא על המקדש, ובכל אופן הוא קינה את ירושלים בשם מקדש. זה המקור לברכת בני ירושלים, המדרש הזה מביא בספר דניאל. המקור לברכת בני ירושלים הוא הער פנה על מקדשך השמם, מקדשך היא ירושלים, ירושלים נקראת מקדש. ואנחנו גם אומרים בתפילת המוסלמים, ירושלים בית מקדשך, בשמחת עולם, מי בית מקדשך? ירושלים היא בית מקדשך. בפרקי אבות, פרקי משנה, עשרה דברים, עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, השניים האחרונים מתוכם הם בירושלים, הם שלא הקיש נחש ולא הזיק נחש והקרב בירושלים, ולא אמר אדם צרה לי המקום שאני בירושלים, שני הניסים האחרונים הם בירושלים. הכותרת היא, עשרה דברים, עשרה ניסים נעשו במקדש, כלומר ירושלים היא מקדש. ומצד שני, זה אותו דבר מהכיוון השני, בשיבולי הלגת, שם הוא כותב שמובאת אגדה, שהתפילות כולם, הברכות כולם, הם נתקנו על הוראות מסוימים בזמנים מסוימים, ושיבולי הפקולי הסדיר אותם על הסדר, אבל בעצם הברכות כבר תוקנו באירועים מיוחדים. מתי תוקנה ברכת ירושלים? כשבנה שלמה בית המקדש, אז התחילו את ברכת בוני ירושלים, כן? כלומר, בניין המקדש הוא בוני ירושלים. זאת אומרת, ירושלים נקראת מקדש, והמקדש נקרא בשם ירושלים. יש כאן אחדות אחת. ירושלים נקראת צוואר, כמגדל דוד צוואריך. הצוואר מחבר את הראש והגוף. ואנחנו נמצאים היום בספירת אני יכול להיות שמעתי שנה שעברה, לא נורא. עברה שנה, אני שוכחתי אם דיברתי, זה לא נורא. אני רוצה מספירת העומר. ספירת העומר, כן, בגמרא במנחות, יש דף שלם ודף סמכי, שבו יש מחלוקת עם הביתוסים בשאלה, ממתי מתי קוצרים ומתחילים לספור את ספירת העומר. הביתוסים אמרו שזה ממחרת שבת חול המועד. חכמי ישראל אמרו שזה פסח. הגמרא עושה עניין שלם במחלוקת הזאת. רוב העניין של ספירת העומר מוזכר בגמרא, בדף הגמרא הזה, בעניין הזה, וחכמי ישראל קבעו יום טוב על הניצחון על הביתוסים, כי הביתוסים טענו שנוחרת שבת חול המועד, וחכמי ישראל טענו נוחרת הפסח. חכמי ישראל, זה מתואר בגמרא בצורה של צחוק כזה, כי חכמי ישראל אמרו להם, שותים, זו מיניין לכם. חכמי ישראל אמרו שמוחרת השבת ביום טוב ראשון, הם אמרו שבת לשבת, כן? זה שטות, להגיד ששבת זה שבת, זה שטות. להגיד שבת זה יום טוב ראשון, זה נורמלי. חכמי ישראל אמרו, שותים, זו מיניין לכם. ולא היה שם אף אחד שהיה משיבות דבר. מי יכול להגיד משהו על השטות הזאת? מה פתאום שבת זה שבת? רק היה שם איזה זקן אחד שהיה מפטפט כנגדו. חכמי ישראל בקיצור המציאו איזה זקן כזה. אני לא יודע אם היה שם זקן שפטפט, חכמי ישראל הכניסו לו פטפוט, גם אם הוא לא היה. אבל תיאור כזה שמה, מישהו יכול להגיד משהו לעניין, בעניין הזה, מה פתאום שבת זה שבת? היה שם איזה זקן שפטפט, מה הוא אמר? הוא אמר שפסח שבוע, סוכות שבוע, חג שבועות יום אחד. אם שבועות יהיה ביום ראשון, אז יהיה שבת ראשון. אם קציר העומר הוא מוצאי שבת, אז שבועות תמיד יצא ביום ראשון. כן, תמיד. ליום שמתחיל לספור. ואז הזקן פטפט, חכמי ישראל החליטו שזקן פטפט, שכך יהיה משה רבינו רחם על עם ישראל, שיהיה יומיים, סוף שבוע. ואז חכמי ישראל מתחילים בסדרת הוכחות. תנאים המוראים, אחר כך יש ראשונים ואחרונים, שלא יתעפו מלהביא ראיות נגד הביתוסים. ואני אגיד לכם, ראיה אחת של רבי יוסף ברבי יהודה, בסוף העמוד של מלכי עמוד ב', וגם שאין לו חמש יחידות וחושב שבגלל זה הוא לא מבין, אז אני מודיע מראש, זה לא בגלל שאתה לא למד חמש יחידות, זה באמת לא מובן. רבי יוסף ברבי יהודה אומר, אם אתה אומר 50 יום כדי הביתוסים אחרת השבת, ואם אתה מוצא 51, 52, 53, עד 56, כל השומע אתה מע, איך מי שסופר 50 מגיע ל-56, אלא כמובן שרבי יוסף ברבי יהודה לא הוכיח הוכחה, אלא הניח הנחה. הניח הנחת יסוד ששבועות קשור לפסח, ואם אתה תתחיל לספור משבת חול המועד, הקשר בין שבועות לפסח יהיה לא יציב, יהיה בין 50 ל-50, ושש תלוי באיזה יום בשבוע יוצא פסח, כן? וזה נקרא הוכחה. כלומר, לא הייתה פה הוכחה, אלא הנחת יסוד, ובעצם כל הדיון היה לא מה המקור למחרת השבת, אלא יותר דיון בשאלה, מה המשמעות, מהי המשמעות של מוחרת השבת, כן? טוב, אני רואה שאתם כבר סך הדעתכם, אז אני כפיים לסך הדעתכם, אז אני לא, סך הדעתכם, ואני אומר, ברוך הבא לרושיב, שהוא מעמודי החסד של עם ישראל, אדם בגילו, נברך את כל אחד יכול לברך את עצמו, שבגילו יעסוק או בתורה או בחסדים, אבל בעוצמה הזאת אנחנו ממשיכים. אז הרבי יוסי ורבי יהודה אומר, 50 יום, הנחת היסוד היא שזה לחבר את פסח לשבועות. אם תספור משבת חול המועד, החיבור הזה יתנתק. חכמי ישראל, זה נקרא שטות ופטפוט להגיד שזה מנותק. החכם זה רק להגיד שזה מחובר, כי זה המשמעות היחידה. לא היה ויכוח בשאלה מהו המקור למחרת השבת. השאלה הייתה מה המשמעות של מחרת השבת. כן, הדיון הזה, ולכן חכמי ישראל הכניסו לו רעיון, טיפשי, אבל רעיון, ורמי ישראל, רעיון אחר. הרעיון הוא שהספירה מחברת את יציאת מצרים לשבועות. מה המשמעות של זה? ולמה הביתוסים רצו להגיד את ההפך? להגיד שפסח לא קשור לשבועות, על ידי זה שהספירה היא לא קבועה בפסח לשבועות, אז הביתוסים עשו פעולה הפוכה, להגיד שפסח מנותק בשבועות. פסח יציאת מצרים לדעת עם ישראל, שבועות ניתנה תורה לישראל. מה שהרבה אנשים חושבים, שכיוון שכרונולוגי מתן תורה הודבק אחרי יציאת מצרים, זה אומר שיש יציאת מצרים לחוד, כלומר היווצרות עם ישראל היא תוכן מיוחד, ומתן תורה זה הדבקה מיוחדת שליחות. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שהתורה היא לא נשמתנו, היא לא עצמיותנו, זה לא מה שנולד לנו יציאת מצרים, זה לא אנחנו. אנחנו נולדנו אחד, אחרי כן קיבלנו הוראות שליחות שתיים. זה אומר שהתורה מודבקת, והתורה מודבקת זה אומר שאנחנו לא תורה. זה מה שהביתוסים רצו לומר, לנתק את שבועות מיציאת מצרים, כדי להגיד שיציאת מצרים יחידה בפני עצמה, כדי להגיד שהתורה זה עוד דבר. חשוב, נחמד, אי אפשר מלעדיו, אבל הוא עוד דבר, הוא הדבקה. כן, יש הרבה אנשים, כאן פעם אחד ההורים של התלמידים שלנו רצה למשוך את הבן שלו שכבר התקדם לכיוון האקדמיה. היינו הרבה דיונים, הרבה ויכוחים, הרבה צעקות, הוא צעק עליי, ובשלב הוא אומר לי, הבן שלי הוא אינטלקטואל, כן? זאת אומרת, הוא לא איזה רבי עקיבא איגר, הוא אינטלקטואל. הוא צריך להיות פרופסור באוניברסיטה, בפיזיקה, הוא באמת כבר כמעט דוקטור פיזיקה, יפה. אבל מאוד מאוד כאב לי, שאני רואה יהודי, שכאב, ואז התורה, ואחר כך הוא ממשיך ואומר, תראה, אל תראה אותי ככה. אבא שלי היית מתחכם גדול, אתה מתחכם גדול. אבל הוא היה גם איש מעשה, ואני רואה מתוך הדברים שהוא באמת מעריך את התורה, של אבא שלו מעריך את התורה בכלל. וזה לחשוב שאפשר לחבר את התורה משני מקומות. אין מקום אחד שאומר, החיים הם העולם הזה. אכול ושתו, עבוד ותחיה וילה ווולבו זה זה. אלא מה, שאם אתה רק תמצא קיום ינחו את החיים שלך, בסוף תפרוץ את הגבולות, ואתה... שמעתי עכשיו בשם אורי זוהר, שהוא רצה לספר איך הוא היה נראה לפני איפה שהוא חזר בתשובה. אז הוא אומר, פעם הייתי אצל חבר, ובדרך הוא אומר, יציאה, אשתי ואני יוצאים, ראיתי איזה פסל, לקחתי את הפסל, שמתי שם, ושמתי ללכת. אשתי אומרת, אורי, מה זה זה? אמרתי לה, זה שלי. מה אתה רוצה שלך? זה שלו. היה שלו, עכשיו זה שלי. אנשים אחים אנחנו. זה חוק שימור החומר, וזה פה לשם, מסכן, הוא לא, הוא כבר ראה את הפסל הזה הרבה, עכשיו אני אראה. יש הרבה הסברים למה ההתרחשות היא לא כל כך כן? לא משמעותית כל כך, חוץ שלי את זה, כן? סביר, כן, אפשר היום לגזול, לגנוב בשקט, נגיד תל אביב. זה לא דבר מופקע, שמישהו ייתן לך מכת חנייה כזאת וייעלם. הוא רק נתן מכה ורק הלך ולא, הוא לא גנב, לא... בקיצור, ברור שצריך הגנה לפני ההתפרצות של נטיות החומר. והתורה, תבין, יצר הרע היא הגנה. בלי הגנה, איש אדם חיים לאור, מוכרים את ההגנה הזאת. בלי ההגנה הזאת, דם יפר האדם, זה מקום מאוד מכובד. אבל התורה היא לא החיים. התורה צריכה להגן על החיים. היא צריכה להיות חומות המגן שאומרים מה לא, לא מה כן. הכן זה חיי הטבע, חיי החומר, והאינטואיציות, והחושים, זה החיים. כן? זה החיים. החיים זה אקדמיה, החיים זה הכסף, החיים זה זה. והתורה, חשוב מאוד 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 חשוב, תורה בכנסת, זה מאוד חשוב. בלי קריאות ההגנה של בית הכנסת, אתה תהיה פרא אדם. אבל החיים זה לא שם. כן? מקום מכובד מאוד, שין גימל, אבל זה לא שם. וזה יכול להיות יציאת מצרים, זה אחד. והתורה, עוד דבר. יציאת מצרים לא תתקיים למתן תורה, כי האדם יתחיל להתפרע. צריך את התורה כחומות מגן. מול זה, חכמי ישראל אומרים, אתה לא מבין מה קרה ביציאת מצרים. אתה בכלל לא מבין. אם אתה לא תגיע למתן תורה, לא הבנת מה נולד ביציאת מצרים. מה שנולד ביציאת מצרים, זה תורה שחיה בנשמות, חיי עולם אתה, לא בחוץ לנו, לא הודבק עלינו, חיי עולם אתה בתוכנו, בנשמתנו. ולכן זה לא עוד דבר. אתה חייב לספור, כי אתה לא מבין מה התרחש כאן. זה פשוט אמירה הפוכה מן הקצה לקצה. האם התורה היא הנשמה, היא הזהות הלאומית, היא נקודת החיים שלנו? החיים האלה גם בין ידי ביטוי וכלים עולם הזה, או שהתורה היא הדבקה מבחוץ, זה פשוט מן הקצה אל הקצה. המקדש נקרא ירושלים, ירושלים נקרא מקדש, בירושלים יש הרבה דברים. יש סנהדרין, יש מלכות, יש מלכות שלמה, יש מלכות דוד. יש פה באמת מלכות בירושלים, זה נקרא מקדש. ראיתי שבמקדש בחוקותיי יש מחלוקת של שמאי והלל, מה נברא קודם? השמיים או הארץ? כן? ארץ ושמיים, שמיים וארץ. שמיים אומרים שמיים קדמו, הלל אומרים ארץ קדמה. רבי יוחנן אומר, יכול להיות מבחינת היצירה, הנשמה, שמיים קדמו, מבחינת ההופעה, הארץ קדמה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, שמיעני על אבות העולם, הם איך יחלקו בדבר הזה? ארץ השמיים זה יחידה אחת, כמו סביר במכסה, חטיבה אחת. בא רבי אלעזר ברבי שמעון ואומר, על גבי מה שאמר אבי, כן, ששמיים וארץ עברו כאחת, אז אני אומר, אומר רבי אלעזר ברבי שמעון, השמיים וארץ הם שקולים. פעם כתוב שמיים וארץ, פעם כתוב ארץ השמיים, ללמדך יש שקולים. מה הכוון השקולים? אז אני קצר, אז אני אקביא את הדוגמה האחרונה. אב ואם, בכיבוד אב ואם, שקולים מהם. פעם כתוב ישבו אבי ותיראו, פעם כתוב אבי ואימו, פעם אמו ואביו, שקולים מהם. אבל אף אבי ששקולים מהם, אם יבוא כבוד אביך וכבוד אמך, אביך קודם, אתה ואביך, אתה ואמך חייבים כבוד אביך. אז מה זה שקולים? אם אביך קודם, מה שקולים? שקולים הכוונה אורגן אחד, אורגן אחד, לב הריאות, אורגן אחד. אי אפשר בלי זה, אי אפשר בלי זה. אין מה לדבר על אבא בלי אמא, אמא בלי אבא. חטיבה אחת אורגנית. בתור החטיבה הזאת, התורה בדרך כלל הקדים אב לאב לאב, אחת פעם אחת אב לאב. בתוך היחידה האורגנית הזאת יש היררכיה, יש שמיים וארץ, זה חטיבה אחת. בתוך הארץ יש השמיים וארץ, השמיים קודמים לארץ רוב הפעמים. יש אין איזון בשמיים וארץ, יש נשמה שמיים וארץ לארץ, כן? אבל בשקולים במובן הזה יחידה אחת. אין לדבר על שמיים בלי ארץ או על ארץ בשמיים, יחידה אחת במובן הזה. אבל בתוך האורגן יש היררכיה, השמיים ודאי משמעותיים יותר מארץ. מזווית ראש רבי שמעון בר יוחאי אין ארץ בכלל, יש רק מקדש, יש שמיים. הארץ היא כולה הופעה, זה לא עוד דבר. אין ארץ, הארץ היא כלי ביטוי של השמיים בלבד. יש רק שמיים, עם ישראל הוא רק שמיים, והשמיים האלה באים לידי ביטוי בארץ. בלי ארץ, שקולים הם, בלי ארץ, אין דבר כזה. משלום בלי גוף זה עולם הבא, אין דבר כזה. אבל עם הארץ, התפקיד של הארץ ביחידה אחת, היא רק מביטוי לשמיים, ואין אוטונומיה, היא לא מעגל סגור, היא לא יחידה בפני עצמה, זה לא אחד ועוד אחד, זה עם הדינמיקה שלו וזה עם הדינמיקה שלו, לא. זה מקשה אחת של שמיים. שבאים לידי ביטוי, וחייבים לבוא לידי ביטוי דרך הארץ, אבל הם חייבים לידי ביטוי בארץ כמקשה אחת. ואין ארץ בעצם, יש רק שמיים שבאים לידי ביטוי בארץ. אנחנו נולדנו הפוך, אנחנו מתחילים מזה שיש רק ארץ, יש רק קיום, יש רק יצרים, יש רק חושים. חלנו עם ההתבגרות מנסים להתקרב ולחפש את השמיים, אבל אנחנו נולדים רק עם הארץ. מדינת ישראל קמה עם הארץ, עם האדמה, כן? עם כפירה גדולה. יש רק אדמה, רק ביצועות, רק מתחילים מהאדמה, כן? הצמיחה שלנו היא ודאי מזווית ראייה מוטעת. כשקודם המלאך לחץ פה, שכיח את התורה, אין נשמה, יש רק גוף, מתחילים מצלוע מלמטה, יש רק הארץ. אבל עם ההתבגרות מגיעים אל הנשמה, מדינת ישראל מתבגרת, עוברת מההתנחלות, מהקיבוצים והיישובים וארץ ישראל והכבישים וזה, מתחילים לגוע בירושלים, מתחילים לגוע כלפי מעלה. הצמיחה היא מלמטה למעלה. 2000 שנות תוהו, בונים את העולם, ואחר כך 2000 שנות תורה, הצמיחה היא מלמטה למעלה. אבל האמת היא שיש רק שמיים. זאת האמת שאותה צריך בונה לאט לאט, אבל זאת האמת שנבנה. שיש רק שמיים, שבאים בביטוי חיוני מאוד בארץ, אבל יש שמיים. ירושלים היא מקדש, זה המקדש של ירושלים. בירושלים יש הרבה יותר. יש מלכות, כן. אבל מה שיש, זה רק מקדש. הבא לידי ביטוי במלכות. והמלכות היא נחוצה מאוד, המדינה עם כל המרכיבים שלה נחוצה מאוד. להוציא מהכוח אל הפועל את המקדש, דרך הצבא ודרך החקלאות. אבל זה לא עוד דבר, זה לא משהו אחר. זה עוד שני דברים שצריכים לעשות שלום, הקודש והחול, שמנסים להילחם עד שיבוא השלום. יש רק קודש שבא ידי ביטוי בחול. מקשה אחת, דבר אחד, בבת אחת נבראו. וזה מבלבל, כי זה נברא הפוך מחול אל הקודש. אז בטח החול יש לו אוטונומיה. הוא היה אפילו עצמאי, הוא היה בלעדי, היה שלטון עצמאי בלעדי, בלי קודש בכלל. מאוד מבלבל, כי ההתבטאות היא הפוכה. אבל האמת היא מהנשמה אל הגוף. ולכן ירושלים היא נקראת מקדש, זה שנקרא ירושלים, כי ירושלים כל מה שיש בה. אז הארי הקדוש אומר, בברכת בונה ירושלים אנחנו אומרים וכיסא דוד גמירה תוכת אחיו. עוד שנייה יש את צמר דובים, ברכה על צמר דובים. מה הארי אמר, קרא מובא שם אמרתי לכם קום שמתוך התפילות שם כתוב שהארי פגש את תלמיד שלו ולפי חומת הפנים הוא זיהה בו שהוא לא אומר בכניס לדורי דבר אחד תורת אחיד, אמר לו, הוא התפלל תפילה כשרה או שלמה מימיך, כן? בלי להגיד את כיסא דובי לבוני ירושלים, כן להגיד את צמר דובי, לא התפללת מימיך. אם אתה רוצה לדבר על צמר דובי, אתה צריך להבליע את זה בתור ירושלים. לא עוד, יהיה פרק אחר, פרק מיוחד אצל הרדובי, איך בונים מדינה, איך בונים ממלכה, זה. אבל קודם כל, להבליע אצל הרדובי ובונה ירושלים, לומר, מדינת ישראל היא בלועה בתוך הקודש בלבד. משם האנרגיות שלה, משם העוצמות שלה, משם הזהות שלה. אחר כך נדבר לחוד על מה זה אומר, אצל מחדובי זה. אבל קודם כל, אצל מחדובי להבליע בתוך ירושלים, באמצע. היו כאלה שאמרו, כן, שבארץ ישראל אמרו ברכה אחת. אוהב דוד ובונה ירושלים. ואז את אוהב דוד, שמו באמצע, בין ירושלים נלחה, בין בונה ירושלים. את דוד אוהבים כשהוא מחובק בתוך ירושלים. עם כל המרחב של העשייה שלו, הוא מחובק שם. רבותיי, אנחנו נמצאים היום בדור גדול, ואנחנו כבר נוגעים בירושלים, ושאיפות הקודש מתגברות בעם ישראל. אנחנו זוכים באור השם בתל אביב, ולראות איך עם ישראל, שכבר מיצה את האלטרנטיבה החילונית, וכבר סבא מחומר, וכבר התעייף ומשלם בעולם הזה מחיר של נהנתנות היתר, שמה לקדושה, שמה למשהו אותנטי, למשהו אחר. הוא לא רוצה עוד דבר, הוא לא רוצה עוד הדבקות. יש לו איזשהו חושבים, צריך לתת לו את החילוניות במעטפת של איזה ברוך הגבר או משהו כזה, לתת לו את מה שהוא אוהב עם כמה מילים של קודש. מספיק עם השטות הזאת. את זה שלהם יודעים, יותר מכם חומר, לא צריכים אותם בשביל זה. רוצים קדושה, רוצים משהו אותנטי. אני לא אומר שיודעים להגיד את מה שהם רוצים, הם לא אומרים את כל מה שהם רוצים. אבל הם, לא, הם כבר יודעים מה הם לא רוצים, זה כבר יודעים, והם לא יכולים עוד להגיד את מה שהם כן רוצים, אבל אנחנו יודעים שעם ישראל רוצה את הנשמה, רוצה את ירושלים, רוצה את הקודש, רוצה את האותנטיות, לא רוצה את הזיופים, לא רוצה את האחד ועוד אחד, רוצה משהו אחר, רוצה חיים אמיתיים, חיים של אנרגיות, חיים של קדושה, חיים של ירושלים, והעוז הוא ירושלים. כן, ויתן עוז למלכו, זה ירושלים. גם הגבורה, גם העוז באים מהמקום שיש קדושה. לא שהגבורה באה מהצבא, מהמקום של הקודש, משם באה גם העוז, גם ההתענות, הכל בא מן הקודש. אנחנו נלחמים, היום כבר אי אפשר להיאבק בעצם התנועה הזאת שזורמת לתוכנו של השאיפה לקודש. אין, זה קרב אבוד. אין, בית ספר בצפון תל אביב, לידי דייביס, כן, 50 חבר'ה מהבית ספר הזה, אחרי הצהריים לומדים באיזה כולל, איזה. בא אליי ישיבה יהודי עם כיפה, אבא שלו נסתק ונמשור אותו אלה, כדי שלא יחרי די. אין, אי אפשר לעצור את זה. ובשלב הזה, המאבק הוא לא על עצם מציאות הקודש, אלא הוויכוח הוא הרבה יותר חמור, על מיקומו. כי היום כולם מבינים שאי אפשר להגיד לא. אפשר להגיד כן אבל, אפשר ללכת בשיטת המלך לצנן, לקרר, יש אלופים בקירור, יש אדריכלים של קירור, שמצננים, אדריכלים שמבינים שהציונות הדתית זה חוד החנית, מבינים שירושלים והנשמה זה הכל המוביל, ורוצים להגיד כן אבל, כן לא, כן ליד, כן זה, להרבב, לעשות לקחת כן ושמאלה, כן, לקראת את הקודש, ולהרבב אותו עם החול. משהו, כל מיני סלטים כאלה של מצנן. ולכן זה לא פלא, הם תומכים, ארגונים שתומכים. יש יזמים גאונים, מסודרים, מאורגנים, כן, שמטרתם ממייפים את הרמה של הציונות הדתית, ברמה של מי קם, מה לא קם, מה רדוק, מה, איפה הוא מוקם, כל נוער גבוהות, איפה זה מוקם. אדריכלים כאלה מחושבנים, בקו אחד, איך לצנן, איך לקרר. והמלחמה היום היא התואר של הקודש, על האותנטיות של הקודש, על זה שיש רק קודש ושלא יהיה בלבול. גם הארץ בפנים כמובן שקולים הם, אין לי ארץ, אבל השאלה היא האם הארץ היא רק כלי בידי השמיים וזהו, ומדינת ישראל היא רק כלי להוציא את הכוח לפועל, את ירושלים ואת המקדש ואת השמיים וזהו, מאוד, זה עולם מלא, כן? או שזה ערבוב של קודש לחול, טעם וטעם, כל מיני ערבובים של גם וגם וגם וגם, שלא זכור לטוב בהקשר הזה. אני מברך אתכם, אני קודם כל מבקש סליחה על הערבוב הכפול ומכופל. אני מודה לראש הישיבה ולרמי שזיכו אותי, וגם לחברים שלי. אני רואה פה את העיניים, זה תענוג לראות עיניים חיות, זה שרוצות תורה. סליחה, אמרתי את זה גם שנה שעברה, את זה אני מוכן להגיד. אני בטוח שאמרתי את זה, ואני אחזור לגמרי שנה. נפטר לפני שנתיים וחצי הרב בני אייזן. כשאני, אני זוכר שאמרתי את זה, אז אני אגיד זאת. כשניגשתי לטבע בגיל 19, ירושלים מרכז הרב, עברו כבר כמעט 40 שנה, הוא היה יהודי מאוד מאוד שמח, מאוד חי, מאוד שמח וזה, וניגשתי לערבית והייתי עם הטלית, הוא ניגש מאחורה ואמר לי, שליח ציבור בישיבת מרכז הרב, הוא שליח ציבור של כל אלה שלא יודעים להתפלל. וזה צמרר אותי הרבה הרבה מאוד שנים במחשבה הזאת, שאתה שליח ציבור של כל אלה שלא להתפלל, ואני אומר לכל העיניים העצומות, העוצמתיות שמולי, יושבות מולי, פה עיניים, אנרגיות עם כוחות. רבותיי, כל אחד ואחד שנמצא כאן, הוא גדונר. הוא מוביל אחריו גדודי מאמינים. כן? כל אחד הוא שבונה את אישיותו, שלומד עוד עוד של תורה, שמתפלל בכוונה, שמתקן מידותיו בכל גרגיר וגרגיר, בונה את אישיותו להיות גדונר, שוקע אחריו גדודים שמחכים להובלה, מחכים להנהגה. יש לנו כולנו אחריות גדולה מאוד, ואנחנו מסוגלים לזה, אנחנו נבצע את זה, אנחנו רוצים לעשות את האחריות שלנו בדור הגדול הזה, ואני אברך אתכם, שבעזרת השם כולכם תגדלו ותאדירו, ואני שוב מבקש לך.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.